שבת פרשת בישי, ברוכים הבאים, יהיה השיעור לפרט כל חולי וחולות עמו ישראל וכללם, לשושן ערוץ וקדפי תגיד את הנשון שלי מיכה? מרגלית בצלימה. מרגלית בצלימה. תוך שאר כל חולי עמו ישראל. ונדבר היום, שעת הדשמיה, כל שיספיק הזמן, על כמה נושאים משולבים, זה באמת ככל שיספיק הזמן, שקשורים בפרשה, כמובן בפרשה, כי אנחנו מדברים על הפרשה, אנחנו מדברים על הזמן שאותו אנחנו חיים. ההוראות שיש בפרשה לחיים שלנו, לאקטואליה של החיים שלנו, כי אנחנו לא מתייחסים לעולם לתורה כאל ספר היסטוריה, אלא כאל ספר הוראות. תורה מלשון הוראה, היא מורה לנו את החיים והיא חייבת להיות אקטואלית לימינו. שאתה דשמיה נראה במה היא אקטואלית, גם מבחינת החודש המיוחד שאנחנו נמצאים בו, חודש טבת, וגם כמובן במה שזו הפרשה שמסיימת את סדר בראשית, והיא כוללת בתוכה הוראות חשובות מאוד שאפשר ללמוד מהן הרבה מאוד גם לימינו, לעידן התחלת וגאולת, התחלת הגאולה, זכות גדולה לחיות בעידן הזה, וצריך לדעת, אנחנו לא רגילים להיות לחיות בגאולה, אנחנו יותר רגילים, בגלל ההיסטוריה, לחיות בגלות. ויותר קל לנו לקבל גם נפשית מצבים של גלות, נושא של גאולה. זה יותר טבעי לנו לכאורה. וברוך השם, אני תכף, אם יוצא השם, אם זה לקראת סוף השיעור, זה ברור יותר אם יספיק לנו הזמן. ואם לא, אז רק תזכרו את זה ותנסו לחשוב על זה. דברים שעמים שלא היו משועבדים ולא היו בגלויות ארוכות כל כך, יש התנהגויות שהם לא היו נוהגים כמותינו. אף פעם. וגם אנחנו, אם היינו מספיק זמן בגאולה, לא היינו נוהגים את ההתנהגויות האלה. פה בארץ זה בוודאי דברים ממש מורגשים גם בימינו. שבת, רק שלי לדוגמה, אם כבר התחלתי לדבר על זה, שבת אנחנו צריכים להיות בהר ברכה. הר ברכה זה יישוב מקסים ומדהים שנמצא מעל שכם, ויש שם ישיבה חשובה, ישיבה של הרב אליעזר מלמד, בא לפניני הלכה. אתם רואים שם את הסדרת ספרים התקובה הזו, המדף אחד מתחת לעליון, אז הוא הרב שמוציא את הספרים האלה, ספרי הלכה טובים מאוד, ממש טובים מאוד ומקיפים מאוד ובעמקות ובקצוע. זה יישוב שקם סביב הישיבה, דרך כלל קודם מקימים יישוב ואז נזקקים לישיבה, פה זה הפוך, זה יישוב שהוא קם מסביב לישיבה, קודם הייתה ישיבה ואחרי כן היה ישיב, וזה גם מנחה אותם בתפיסת העולם שלהם, בתפיסת החיים שלהם. קודם זה התורה, הישיבה, ומצרים יש גם יישוב, יישוב פורח, ממש יישוב פורח שמחזיק את עצמו, לא נזקק לחסדים ולא לגמחים ואין לו שום עסק מפסיד שם. הכל מנוהל בצורה מאוד מאוד יעילה, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד משגשגת. יישוב שכל הזמן גדל, כל אותם שלא לומדים שם כל היום תורה מונחים על ידי ראש הישיבה לצאת ללימודים אקדמיים, כולם חוזרים בעלי מקצוע, דוקטורים, פרופסורים במקצועות שונים ומשונים בארברכה. כולם מעל שם, על הר גריזים, מעל שם, הר הברכה, הר גריזים. כולם, כל אנשי היישוב, זה כולם משפחות גדולות, מרובות ילדים, ברוכות ילדים. אבל כולם מונחים ללמוד, לקבוע עיתים לתורה, וכולם קובעים עיתים לתורה. צריך לראות את זה בשביל להאמין. צריך לראות. ובשבת הם לומדים לפחות 6 שעות. לפחות 6 שעות כל שבת. אז המניין הכי גדול שם, המניין העיקרי של היישוב, זה ב-6 בבוקר. בשבת. 6 בבוקר יש מניין. זה המניין. למה? כי הם חייבים להשיג שעתיים לפני ה... שעתיים בין שחרית למוסף, אחרי כן עוד שעתיים אחרי מוסף, זה כבר 4, אחרי זה הולכים לאכול עם המשפחות וזה, ואחרי צהריים נותנים עוד שעתיים. לסגור שש שעות. חייבים שש שעות. וזה הכל באישים שמח. אתה רואה, שם אתה רואה שחיים גאולה. שם אתה רואה שחיים אחרת. הם חיים שונה. לגמרי לגמרי. גם צורת המחשבה, גם האופן שבו היא משוחררת. לחשוב נכון, לחשוב בתיעדוף נכון, מה עיקר, מה תפל, למה להקדיש זמן. על מה להקדיש את העון, את הכוח הפיזי של האדם. על מה אתה מקדיש? למה אתה מתרוצץ? ושמה זה אחרת. שמה הם חיים גאולה. אנחנו עוד לא לגמרי, אני מדבר רק על עצמי כמובן, אנחנו עוד לא לגמרי שם. הייתה חוויה מאוד מאוד מרשימה, מאוד מאוד מרשימה. מאוד מאוד מומלץ, יש להם בית הערכה, התנאים הגשמיים לא מי יודע מה כמה, אבל זה גם תואם את העלויות. אחרינו, כל הקהילה, בית הכנסת קיצר. אבל להיות שם שבת, זה הייתה אחת החוויות היותר נעימות שהיו. דוגמה, הם שינו, באופן שמתאים לגאולה, הם שינו את נוסח התפילה הזה. לא את הנוסח, אתם מוכרחה, את המנגינות. הם מתפללים שם, קבלת שבת בנסח קרליבך, ערבית של שבת, חלק בנסח מרוקאי, חלק בנסח ירושלמי. החזן הוא עדות המזרח, הוא מסלסל, כולם שרים יחד איתו, התפילה חייבת להיות לא ארוכה מדי, נניח בהוראה של הרב שחרית, גם של עדות המזרח בבוקר, גם בבתי כנסת שהם יש כל אחד מתרפל קהילה רק של עדות המזרח, יש בתי כנסת רק של עדות המזרח שם. אבל גם הם מונחים לתפילה לא יותר משעתיים ועשר דקות בבוקר שבת. אין תפילות ארוכות. זאת אומרת, תפילות הרב אומר, תפילות ארוכות המברך את הילדים. אין תפילות ארוכות. אז התפילה, גם כשמנגן אותה חזן עדות המזרח, היא לא כבדה. היא מנגינות של עדות המזרח, כל הקהל שר, אשכנזים, לא אשכנזים, שר כולם בהתלהבות עצומה. זה התפילה, אולי, תפילת ערב שבת אני יכול להגיד הכי נעימה שהייתה לי בחיים. משהו מדהים. כולם שרים, כולם. אחרי זה שאלנו את הרב, איך זה, מה זה, לא פיתוש תורת עיניך? יש כלל, לא, לא, זה ממש לא... לא, אנחנו לא מכריזים בואו נשנה את התפילה, את המנגינות, אלא זה משתנה ממנו. כולם רוצים את זה, כולם אוהבים את זה, זה יפה, זה נעים, זה נחמד לאוזן. זה משתף את כולם, אנחנו רוצים שכולם ייהנו, שכולם יהיו באחווה ואהבה ושלום ורבות. התפילה של עדות המזרח היא מילה מילה, כל הקהל שר אותה. של המרוקאים כולם שרים. אז כל הקהל שר, תשאו בית כנסת מלא נפה לפעמים, מאות אנשים, דחוסים, שרים את זה ביחד עם חזן שיודע, חזנים זה רק, זה לא כל אחד עולה לחזן. נניח כמו פה, או כמו בתי כנסת של עדות המזרח. שמי שתעלה בכבוד, בכבוד. אין, יש חזנים. והחזן צריך להתאמן. הוא צריך להביא את המנגינות בצורה. קיצור, ראש אחר, ראש שמתאים לגאולה. ראש שמתאים ליוצאינו פה, בקיבוץ גלויות כזה, שיש בו חברה מגוונת, גם תרבותית, וגם חברה שצריכה עכשיו לייצר לעצמה דפוסי התנהגות ודפוסי חיים שלא יהיו מקובלים עליהם. ושלא היו ידועים. מתי התפלל מישהו מעדות המזרח עם מישהו מאשכנז לפני 100 שנה? היה שדרים שהיו יוצאים שלוחים ברבנן, שהיו יוצאים לקהילות לאסוף כסף. אז היה מגיע אחד כזה לקהילה, נמצא שם גם האחד הזה, מה הוא יכול להעביר? איזה תרבות הוא יכול להעביר? ויחי יעקב בארץ מצרים. טוב. יעקב אבינו, יוסף הצדיק, שבה דיברנו על העניין הזה של שני המשיכים, המאבק הטיטנים שמתרחש בין יהודה ליוסף, המאבק למעשה בין משיח בית יוסף למשיח בן דוד. בתפיסת העולם של משיח בית יוסף, שעם ישראל חייב לעבור את הגולה, ולכן יוסף מכריח את ירידת בנימין לגולה, למצרים, ואת ירידת אביו את יעקב למצרים. הוא לא יכול היה לעשות בדיוק הפוך, כיוון שהוא השליט בארץ מצרים, הוא יכול להגיד לאחים שלו, תחזרו חזרה לאבא, תשבו שם, ואני אשלח לכם כמה אוכל שאתם רוצים עליה. כמה אוכל שאתה מוסיף? אנחנו רואים שקורה תנועה בדיוק הפוכה. תזכרו, השכל מחליק על האירועים האלה. השכל שם מחליק. אבל אם אדם מתעכב לחשוב על הגיונם של דברים, הוא מיד מגלה זה. לא ניכנס עכשיו לפרשה שעברה, למלחמה הזו בין שני המשיחים, למאבק הזה בין משיח בית יוסף ומשיח בית דוד, אבל יש שם, המאבק הזה הוא שם בשיאו, בי אדוני, כן, בי אדוני, זה מין צורת פנייה זו, מה זה בי אדוני? אז בי זה לשון בקשה, לשון תחינה, אבל בי זה גם בתוכי, הוא אומר לו, אתה נמצא בתוכי, היסוד נמצא בתוך המלכות, רק באופן הזה יש משמעות למשהו מעריק, אין על העולם, כל השפע יורד דרך היסוד, נכון? אז היסוד מעריק את השפע, אם אין את הגן ההתאהבות שלו, אין את המקום שבו השפע נקבע, שזה המלכות, אז היסוד, הצינור הזה שמוריד את השפע לעולם מכל הספירות, מוריד אותם לריק. לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, מוריד לריק. אומר לו יהודה, אתה נכלל בתוכי לכלל. יש משמעות להיותך מלך במצרים, רק אם אתה בסופו של דבר מבין שהתכלית זה המלכות, זה אני. אתה נכלל בתוכי, אנחנו לא שניים שהם מעבר למתרס, שניים שצריכים להתנגש אחד לשני, אנחנו שניים שצריכים להתחבר זה מזה, אתה נכלל בי, זה בי אדוני, אתה אדוני, נמצא בי, שרי. זה כמובן עוד פירושים ועוד, אבל לא ניכנס להם כרגע. בכל מקום רציתי להתעכב פה על דבר שהוא, שדיברנו עליו בעבר, אני רוצה קצת יותר להתמקד בו כי אני חושב שהוא חשוב ולא דקים קורתה שקוראים את הפסוקים. יעקב אבינו עומד למות. עד אותו זמן לא היה מושג של מחלה בעולם. האדם היה נפטר מן העולם, הוא היה פשוט מתעטש ומת. מתעטש, והנשמה הייתה יוצאת עם היתוש, הייתה יוצאת החוצה. לא הייתה תקופת ביניים של גוף ש... בדיוק, של גוף שעובר איזה תחלואים, איזה מחלות, איזה זה, נחלש ומתפרק ככה לאט 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 עד שמושא אותם שם. למעשה הייתה ירידה של חסד לעולם שיעקב אבינו חולה. איך אנחנו יודעים שזה בא בעקבות זה שמישהו התפלל על זה? כי כתוב שרה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. כל פעם שכתוב ויהי אחרי הדברים האלה, אומרים חז"ל, זה אחרי תפילה. אחרי תפילה. אז הייתה תפילה שתרד מחלה לעולם, ושאדם ידע שהוא עומד להיפטר כדי שיוכל לחזור בתשובה, וראה שהוא נחלה, שהוא מזדקן, שדברים כבר לא כמו שהיו פעם, וייקח את הדברים לתשומת הלב, יבין שיש סוף, לא. קצת יצר הרע זה להשכיח מאיתנו את העובדה שבסופו של דבר לחיים האלה יש סוף ואנחנו לא יודעים מתי הוא יש, כולם יש לו עד 1,000, אבל זה ככה. אז אדם מקבל איזה מחלה, לא עלינו ולא עליכם, הוא מקבל איזה מחוש, כן? ואז הוא נזכר, רגע, עשותו, זה יכול לקרות דברים, אני לא לעולם חוסן, אני לא, אף אחד לא נתן לי כשירדתי עם איזה תאריך, פוגה, ואני לא יודע מתי זה יכול לקרות, בוא נחזור בתשובה מהר מהר, לפני שיהיה מאוחר. אז הוא קורא ליוסף, יעקב אבינו קורא ליוסף. הפסוקים עושים ככה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד באמת, על נא תגברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, עם שטני ממצרים, וקברתני מגבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. אז מה אנחנו רואים פה? שהוא קורא לבנו ליוסף. לבנו ליוסף, אומר רש"י הקדוש, רש"י תמו לו, למה לבנו ליוסף ולא לאחרים? יש לו את ראובן, יש לו את יהודה, מלך בשבטים, למה הוא לא קורא להם? ורש"י הקדוש מתרץ, ויקרא לבנו ליוסף, למי שהייתה יכולת בידו לעשות. יכולת בידו לעשות. והפסוק שאנחנו מתעכבים עליו כרגע, הוא פסוק שמוכר לנו כבר מהעבר, כי בפרשת חיי שרה, בשלישי של חיי שרה, נכון? אנחנו קוראים שאברהם אבינו קורא לעבדו ומשביע אותו גם כן, עושה לו טקס השבעה, ואומר לו, שים נא ידך תחת ירחי. ממש במילים הללו אומר לו אברהם לעבדו, לאליעזר, שים נא ידך תחת ירחי. שם הוא משביע אותו, שם הוא משביע אותו שילך ויקח אישה לבנו. עיקר, נכון, אז הנה זה הולך כך. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן בתור משה בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי. בדיוק אותם מילים, שים נא ידך תחת ירחי ואשביעך בהשם אלוקי השמיים. ופה אומר לו, שים נא, אם נמצאת לכם בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי. בדיוק אותם מילים. מה זה השימת היד תחת הירך? אז אנחנו יודעים שרש"י הסביר לנו שם בפרשת חיי שרה, ששימת היד תחת הירך, כוונה זה שהוא משביע אותו במצווה הראשונה שהוא קיים, שהוא מצטווה בה וקיים. אברהם אבינו משביע את עבדו במצווה הראשונה שהוא מצטווה וקיים. אבל זה אני יכול להבין אצל אברהם. אברהם אבינו משביע את עבדו במצווה הראשונה שלו, אבל מה שייך ליעקב? לא, מה שייך ליעקב? אצל יעקב זה לא המצווה הראשונה, המילה. צריך להבין את העניין הזה, למה הוא משביע אותו במילה דווקא. זה לא אותו דבר. אצל אברהם אבינו אנחנו יודעים שהאבות היו מקיימים את התורה כולה עוד קודם שהיא ניתנה מסיני, באופן טבעי היו יכולים לקיים את התורה. ואפשר גם להבין למה אברהם אבינו שידע שיש מצווה כזו בתורה, למול, לא מל, עד שהוא לא קיבל את הציווי. אפשר גם את זה להבין, נכון? יש את התירוץ של המגלה עמוקות, מסביר שגדול המסווה ועושה מי שאינו מסווה ועושה. ולכן כיוון שאברהם אבינו רצה את המצווה הזו שקיים פעם אחת את מצוות המילה, כל יתר המצוות הוא יכול היה לקיים, ואז כשהוא יצווה עליהם עוד פעם, הוא יקיים אותם מתוך ציווי ויזכה לשכר של גדול המצווה. במילה, אם הוא היה מקיים את המילה לפני שהוא מצווה, הוא לא יכול היה לקיים אותה עוד פעם כשהוא מצווה, הוא כבר קיים אותה. אז לכן הוא המציא ממצוות המילה, למרות שהוא ידע שהיא כלולה בתורה, צריך להם אותה, הוא מבין עד שהוא הסתווה בה. אז עכשיו אנחנו מבינים מסוין למה אברהם אבינו משביע את עבדו במצווה הראשונה שהוא מסתווה בה. זה מסביר את זה. אבל למה יעקב? בסדר, זה נכון, זה גם נכון, אבל צריך להבין למה יעקב משביע דווקא במילה. הוא לא אומר לו אני משביע אותו עכשיו שבועה. אבל עושים נאיך תחת הירחי. עושים על המילה בברית המאור. זה נכון שברית המילה זה גם ברית המילה, ברית המאור בברית הפה, המילה שבפה. תשביע אותו, אז תשביע אותו בפה, תגיד לי שאומר לי.
זה המילה, מה זה מילה?
אבל הוא אומר, עושים נאיך תחת הירחי. אתה מדבר מלמטה? אתה צריך לדבר מלמטה. המילה שבפה זה נכון, אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, שים נא ידך תחת ירחי. עכשיו אנחנו ראינו כבר ששים נא ידך תחת ירחי זה כוונה במילה ברית המאור. זו שאלה שצריך להבין אותה, ואי אפשר להבין אותה אם לא לומדים פנימיות אותה. זאת אומרת, יש פירוצים, יש 70 פנים לתורה. אפשר לומר שזו הייתה המצווה החביבה על האבות. המצווה הזו של שמירת הברית הייתה מצווה חביבה על האבות. אז הוא מצטווה, הוא רוצה להשביע, אז הוא רוצה להשביע את, הוא רוצה להשביע את יוסף, הוא רוצה להשביע את יוסף, הוא אומר לו, בוא אני רוצה, אני צריך את המצווה שחביבה עלינו, אבות. על אברהם, על יצחק ועל יעקב, המצווה החביבה זה מצוות המילה, ואפשר לתרץ את זה גם ככה. אבל אם מסתכלים על פנימיות התורה, אז אנחנו יודעים, התחלנו לדבר קודם שיוסף הצדיק נקרא צדיק יסוד עולם, שהמידה שלו היא יסוד, היכולת שלו היא לחבר את כולם יחד, זה הצדיק היסוד. עכשיו אנחנו למדנו שבעשר הספירות יש שלושה קווים, קו הימין, קו השמאל וקו האמצע, נכון? קו הימין כולל שלוש ספירות, חוכמה, חסד, נסח, נכון? חכן, חוכמה, חסד, נסח. קו השמאל כולל שלוש ספירות, בינה, גבורה, הוד, נכון? זה בגע, נכון. וקו האמצע כולל שלוש ספירות, דעת, תפארת, יסוד. יסוד, זה קו האמצע, אז יש שלושה קווים. הספירה העשירית, שהיא התחתונה וכל הספירות כולה מעריקות אליה, מעריקות באלף, היא המלכות. אז יש שלושה קווים, הקו האמצעי הוא דעת, תפארת, יסוד. זאת אומרת שהתפארת והיסוד הם על אותו קו, נכון? על אותו קו. זאת אומרת שהבחינה של יעקב ויוסף היא אותה בחינה, הם שניהם בקו האמצע. התפארת באמת בפרצוף של חמש, כמו שדיברנו פעם, אתם זוכרים שיש בסך הכל פרצוף נבנה מחמש ספירות, חמש, נכון? זה הולך כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, ושהתפארת כוללת שש קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, זה התפארת. אז בתפארת מה נכלל? היסוד, נכון? זאת אומרת שכתוב אלה תולדות יעקב יוסף,
המשכיות
של יעקב היא ביוסף דווקא, כי הם שניהם על קו האמצע, שניהם יש להם את היכולת לחבר, את היכולת לחבר. לכן אצל יעקב בכיר שבאבות דווקא אצלו מתגלים 12 בנים ולא שניים כמו אצל אברהם ויצחק, שניים בלבד שביניהם יש את התחרות שחור ולבן, כן? כמו בשיטה הבינארית, כן ולא. אצל יעקב זה יותר משוכלל, כי יעקב מסוגל לחבר יותר קצוות, הוא מחבר. מי הבן שעושה את החיבור הזה, חיבור מועיל בעין, חיבור כזה שיכול להביא בסופו של דבר באמת את כל השפע להתגלות במלכות? יוסף. איזה איבר מעברי האדם, מבשריך זה אלוקה, איזו איבר מעברי אדם הוא זה שהוא כנגד היסוד? איבר הרבייה, לכן הוא משביע אותו באותו איבר, זה האיבר שהוא כנגד היסוד, זה אכן נקרא יסוד, ואנחנו יודעים שהוא מחבר. זה נכון מה שאמר גבי, שבסופו של דבר אנחנו יודעים שגם בפה יש את אותו עניין, לכן ברית המילה, ברית זה ברית המילה, זה ברית המעור, הברית התחתונה, וגם ברית המילה זה המילה שבפה, כי אנחנו קורטים ברית, מה אתה אומר? תן לי מילה, נכון? אתה אומר, תן לי מילה, מה הפירוש תן לי מילה? כוונת הדברים שאנחנו קורטים ברית בלשון, ברית קורטה לשפתיים, ברית בלשון, והלשון אכן נחשבת כמו אגיד, כמו איבר הרבייה, ולכן המילים שאדם מוציא מן הפה שלא לצורך, רכילות, לשון הרע, כללות חס ושלום, כל מיני דברים של סתם דיבורים מיותרים, סתם, יש גם עניין של סתם דיבורים מיותרים, זה כנגד שפירת זרע לבטלה, ממש אותו דבר, ממש אותו עניין. בורא מלאכים שליליים בעולם, בורא ישויות שהם לא, שהם גורמות בסופו של דבר עיכוב בחיים של האדם, והוא לא מבין למה, הוא לא מבין למה יש לו כל מיני עיכובים, כל מיני בעיות, כל מיני דיבורים מיותרים.
המילה בורא, לא, יש לה רק כוח.
המילה יש לה כוח לברוא. כשאתה משתמש בכוח חזק לעשות דברים שאין להם משמעות, אז הכוח החזק הזה, בגלל שהוא חזק, הוא פועל הפוך. כמו שתיקח איזמל של מנתחים, הוא חד מאוד מאוד מאוד. אז אם מנתח משתמש בו, הוא יכול לעשות עם הדבר הזה פלאי פלאות, רפואות, דברים נשגבים, עליונים. אבל אם אתה משתמש בו לשחק משפטים, אז כן, אתה יכול אפילו להיפצע, זה יכול, ואם אתה נפצע, זה יכול להוריד אצבע, זה כל כך חד. זה פועל בחוזק, כן? אז צריך להיזהר בדברים חזקים. המילה שיש לנו, היכולת שלנו לדבר, הרוח ממללה, שהקדוש ברוך הוא נצא בתוכנו ברחמה ובוכת אדם, המילים האלה נועדו ללימוד התורה הקדושה, לתפילות וללימוד. לא לדברים אחרים. לא לדברים אחרים. עכשיו, כשאנחנו משתמשים לדברים אחרים, אם זה לא לצורך קיום תורה ומצוות, לא לצורך תפילה, אנחנו מבזבזים מכוח שיש לו סוף. יש סוף, יש כמות מילים מסוימת שאדם אמור להוציא בימי חייו. אוקיי? הוא יכול לקצר את חייו, מה שאני אומר, זה כתוב בספרים. אני חושב שבאחד השבילים הבאתי לכם את המקורות האלה, נכון? הבאתי את המקורות. כתוב שאדם מוציא מילים מיותרות, הוא מקצר לעצמו את החיים. נקבעו לו נניח 15 מיליון מילים להוציא מן הפה. יכול להוציא אותם לאט לאט, מדוד, שקול, רק בדברי תורה, רק בדברים טובים, רק בדברים חיוביים, רק בברכות, רק בתפילות, רק לפרגן, לחזק אנשים בזה.
דרך אגב, מה שאתה אומר, בדברי תורה הוא לא נכלל,
מה סימן? והוא יכול...
מקבל תוספת את זה.
והוא יכול לבזבז אותם בדברים בטלים. כשהוא מדבר דברים בטלים, זה יורד מסך כל המילים שהוא קיבל. קיבל איקס מסוים. נגמר סך המילים, אין לו מה לעשות יותר בעולם. שלום, דברים מסמררים. אז אדם צריך לשקול את המילים שהוא מוצא מהפה. גם נשים. גם נשים. לכן אנחנו רואים באמת שגם אצל יוסף, זה שיעקב מחשיב את ברית המילה, אפשר להגיד יש לו את זה מאבותיו, ואנחנו יודעים שיעקב אבינו בכיר שבאבות וכו'. אבל יוסף אנחנו צריכים להבין שהיא מחשיב את ברית המילה, וגם זה אנחנו כבר למדנו, כי אנחנו רואים איך הוא מתנהג בשמירת הברית עם אשת פוטיפר, עם פוטיפר בעצמו, פוטיפר בעצמו לא, רצה אותו, רצה, והוא ממשיך בשמירה הזו גם בברית הלשון שלו, גם ברית העליונה, נכון? שפרעו מוציא את העבד הזה שנקרא יוסף אחרי 12 שנה בבור במצרים. אין מקום יותר גרוע מהבור במצרים, אין. אבל צריך להבין שיסוד, איפה מחזיקים יסוד? איפה תומנים את היסוד של הבניין? בבור, בבור. צריך מקום נמוך, מכוסה. אחרת, היסוד, יסוד שהוא גלוי, יסוד בניין שהוא גלוי, הבניין כולו רעוע. צריך לצמול אותו ביסוד, בבור. כמה שיותר עמוק, כמה שיותר, היסוד יותר חזק. אז יוסף נתמן, היסוד נתמן בבור העמוק הזה, ויום בהיר אחד פרעו, שמה המשמעות המילה פרעו? גילוי, גילוי. פרעו זה גילוי. נכון? אהרון הכהן היה פורע את שערה של האישה הסוטה. מה הכוונה שם? מגלה את שערה. מוריד ממנה את המשפחת, פורע לה את השערה. לפרוע משהו זה לגלות אותו. לגלות. אז פרעו, מה הוא רוצה לעשות עכשיו כשהוא מוציא את יוסף מהבור? בפנימיות, מה הוא רוצה לעשות? הוא מוציא את היסוד מהבור. הוא רוצה לערער את היסודות של עם ישראל. הוא רוצה לגלות את היסוד. אין דבר יותר גרוע מאשר לגלות את היסוד. דיברנו על זה כמה פעמים בעניין של צניעות האישה והצניעות של הבית היהודי. שבבית היהודי כל העניינים שקשורים ליסוד, יסודות הבית, הם עניינים שבצניעות. הם חייבים להיות מוצנעים, כמו שהיסוד מוצנע באדמה, אז הוא יסוד חזק, וחס ושלום כשהוא מתגלה, אז כל הבית רעוע, אז ככה זה גם יסודות הבית היהודי. כשהבית היהודי, היסודות שלו מתגלים, אז זה חס ושלום שלילי, כן? זה מערער את כל הבית, כל הבית מתערער. אז פרעו רוצה לחשוף את היסודות של הבית היהודי, הוא רוצה לערער את היסודות של הבית היהודי, אז הוא לוקח את יוסף, מוציא אותו מהבור. ועכשיו, מה הציפייה שלו? פשטים. הציפייה שלו עכשיו שיוסף יבוא ויגיד לו, תשמע, יש לי חלומות לפתור, ואם אתה פותר, אתה תקבל פה עכשיו עד חצי המלכות, יותר מחצי המלכות. אתה הופך להיות משנה למלך המצרים. אוקיי? אני בכלל שמעתי עליך, אני שמעתי עליך שאתה גאון עולם ויודע לפתוח חלומות, אין דברים כאלה. כבר אמר לי שר המשקים שאתה בכלל כמעט נביא. תראו לכם, עבד עולה בשנייה אחת, כי מריצים אותו מן הבור, מעלים אותו למעלה הזו, והמלך כל יכול של העולם דאז אומר לו, שמע, אתה גאון, אתה חכם, אתה נבון. הוא אומר לו, בלו, אתה לא שמעת עליי. זה רק זה, אתה לא יודע, עוד חלמתי חלומות לאחים שלי. עוד יש לי מה להגיד בכל נושא בכלל. אני גם, תן לי נושאים כלכליים, תראה, אני הברוקר הכי טוב בעולם, בכל מה שקשור לקומודיטיס, לתבועה ולזה. תן לי רק, אני אראה לך איך מה אני יודע לעשות. מה אומר לו, יוסף?
בלעדיי.
בלעדיי. האלוהים יענה את שלום פה. שמירת הלשון. הלשון שלו לא מוציאה מילים סתם. אין רברבנות, אין גאווה, אין להוציא מילים של רהב, של אני ואני ואני, בלעדיי. מי שום דבר. האלוהים יענה שלום פה. למד אותו בכלל שיש אלוהים בעולם, שגדרי טבע קיימים, יש הטבעה של חוקים, טבע זה לשון ההטבעה, שמטביעים חוקים, הקדוש ברוך הוא הטביע חוקים, במציאות שסובבת אותנו, מה שנקרא הטבע, במשון הטבעת חוקים, יש אלוהים, הטבע גימטריה אלוהים. זה מה שהוא מלמד אותה. יוסף הצדיק, הוא ממשיך דרכו, דרכם של אבות בשמירת הברית, גם ברית הלשון וגם ברית המאור, גם הברית התחתונה. לכן ברור שמי הכי מתאים להישבע זה יוסף, ומי הכי מודע לחשיבות של שמירת הברית זה יוסף, מכל אחים. וזה הכוח שלו, כי כמו שהיסוד, אמרנו שהיסוד מקבץ את כולם, היסוד אוסף את כולם, עובדה שיוסף הצליח לאסוף את כל האחים שלו למקום אחד, כולל אבא שלו למקום אחד, והוא מצליח לגרום להם להיות עם. כן? הם יושבים בגושן כולם, עם המשפחות שלהם, הם כולם רועי צאן, כולם עושים את אותו דבר. הוא גרם להם להיות עם, יוסף. ואנחנו יודעים שגם יותר מוכר שיעקב אבינו רוצה לגלות לבניו את הקץ, אז הוא משתמש בלשון בלשון הבא: ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר קרא אתכם באחרית הימים. האספו ואגיד עליכם. הלשון של האספו מזכיר לנו את מי? את יוסף. אסף השם את חרפתי, אמרה אמא שלו, שהיא קראה לו את שמו. יוסף זה לשון לאסוף, לשון אסיפה. זה העניין של יוסף. אסף השם את חרפתי. האספו ואגיד עליכם, ויעקב אבינו מבקש מהבנים שלו לקבץ את כל הכוחות שנמצאים בכנסת ישראל בשרושים של 600 אלף הנשמות האלה שנקראים כנסת ישראל, לרכז את כל הכוחות למקום אחד. זה בדיוק התפקיד של היסוד, לקחת את כל הכוחות, לרכז אותם למקום אחד, ואז הוא מסוגל היסוד להעריק, להמשיך את כל השפע האלוקי אל המלכות. ולכן זה הלשון האספו והגידה. מה זה הגידה? לשון גיד. גיד, אמרנו, זה האיבר בגוף האדם שהוא כנגד היסוד. זה האספו והגידה. זה לא, כל מילה פה היא מאוד מדויקת, זה צריך להבין. אדם רוצה להגיע למיצוי הכוחות שלו, הוא צריך לאסוף את כל הכוחות שלו במקום אחד. חברה רוצה להגיע למיצוי הכוחות שלה, להצליח, לסגשג, להתקדם, היא חייבת לרכז כוחות. הביזור, הפיזור של כוח, קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, זה בזבוז. אוקיי? אנחנו צריכים להתרכז. עם ישראל רוצה לבנות את ארץ ישראל, הוא צריך להתקבץ, אספו ואגיד, הוא צריך להתקבץ למקום אחד. איזה מקום הוא המוכשר ביותר לגילוי המלכות? ארץ ישראל. ארץ הקודש. היא לא סתם נקראת ארץ ישראל. ישראל זה יעקב אבינו, אל תשכחו את זה אף פעם. כל פעם שאומרים שמה ישראל, אז הפשט זה ישראל זה יעקב אבינו. קוראים ליעקב אבינו. זה פשט. אחרי זה יותר מזה. אנחנו נקראים כולם בני ישראל וכו'. אבל קודם כל זה פשט. שמע ישראל זה הבנים שלו, אומרים לו אבא, ישראל, שמע, אנחנו כולנו מאמינים בהשם אלוקינו, השם אחד. והוא עונה להם, ברוך שם כבוד מלכותו. כן, הוא עונה להם. זה דו שיח בין הבנים שלו לבינו. אנחנו היום משתמשים בזה, אנחנו משאילים את זה נגיד לסיסמת הקרב של עם ישראל. אבל במקור זה דו שיח בין יעקב אבינו לבניו, שהם רוצים להעיד לפניו שהם לא התקלקלו, אין בהם אף אחד שיצא לתרבות רע, כולם מאמינים ששם אחד הוא שמו אחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אז יעקב קורא ליוסף, למי שבידו היכולת לעשות, בידו היכולת לעשות, והוא משביע אותו בגיד, שים לידך תחת ערכי, שוב פעם הוא שם לו את היד, מי שבידו היכולת, אומר רש"י הקדוש, ופה זה שים לידך תחת ערכי. העניין של הגיד מזכיר לנו כמובן את גיד הנשה שלא נתעכב עליו, אבל צריך, אתם כבר יודעים על מה אנחנו מדברים, אז תזכרו בנושא של גיד הנשה שדיברנו עליו, זה הכל קשור, הנה זה היה המאבק באי הידיעה, בסופו של דבר, במה שהצליח אותו מלאך, שרו של עשיו לגעת בו, זה בנקודה הזו של הגיד. אצל יוסף יש התגברות גם על העניין הזה. יוסף הצדיק מצליח להיות צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם, ללא פגם.
שראובן הוא הבכור. במילה הזאת אולי, הוא אומר לו, פה בעצם הוא מסכים למלכות שהוא המלך, אז המלך הוא מעניין. כל העם הולך אחרי בן אדם אחד. כל הצבא מתנהל על הרמטכ"ל אחד.
כן.
עכשיו הוא פה הוא אולי של מי שהוא מפסיד את הבכורה.
יכול להיות.
לכאורה, נראיתם המילה הזאת.
לכאורה הוא הפסיד את הבכורה עוד קודם.
כן, אבל פה כבר כאילו ברקני.
בברכות אולי, בברכות כבר רואים את זה יותר, כי המלוכה מענקת ליהודה בצורה ברורה. כן, אבל, וגם פה אפשר אולי באמת לראות את זה, בזה שהוא לא קורא לרובן, הוא קורא ליוסף. אבל למי שבידו היכולת, לרובן אין בידו את היכולת. צריך להבין מה זה היכולת בידו. למה לא היכולת בפיו? למה לא היכולת בראשו? שכלו, אני יודע, היכולת ב... זרועותיו, מה זה היכולת בידו דווקא? מה זה העניין של סימנה ידך תחת ערכי? תכף נראה את זה בעוד כל מיני ביטויים. יש כל מיני עניינים שקשורים למילים המאוד מדויקות שפה מתרחשות. עוד מעט אנחנו עוד כמה פסוקים, אז הוא קורא לבנים של יוסף, הוא רוצה תכם נא ועבריכם, נכון? וידל יעקב ואומר, הנה בנך יוסף בא אליך ותחזק ישראל ואשר אל המיטה, ואומר יעקב ויוסף אל שעדיין נראה עליי בלוז וכו'. ואז הוא אומר לו, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים וכו', והוא מגלה שפתאום את הילדים של יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בניי הם אשר נתן לאלוהים בזה. כאילו שהוא לא הכיר אותם עד עכשיו. זה גם נושא לפני עצמו לדון עליו, איפה היו הבנים של יוסף כל אותם שנים.
פשוט יעקב.
שושית יעקב. אז מה זאת אומרת שואל אותו מי אלה? זה נכון, הם שימשו את יעקב. מנשה ואפרים, היו שם נשים של יעקב אבינו של אבא שלהם, של יוסף. שימשו אותו. עכשיו פתאום מי אלה? הוא שואל, מי אלה? נהיה לדיון אחר. אבל יוסף לא חושב שזו שאלה צינית מצד אבא שלו, הוא מתייחס אליה ברצינות, ויאמר יוסף אל אביו, בניים, אשר נתן לי אלוהים בזה. הוא אומר, ככם נא אליי ועבריכם. אוקיי. עכשיו, יוסף הצדיק מביא את שני הבנים שלו, וכיוון שעיניו של יעקב כבדו מזו, כן, אני מקצר פה באמת המון עניינים, אז הוא לוקח אלה את הילדים, ושם את אפרים הצעיר, מגיש לימין יעקב, ואת מנשה, סליחה, לשמאל יעקב, ואת מנשה הבכור לימין יעקב. יעקב אבינו מסתכל את ידיו. אז מה כולם יודעים? שמה זה סיכל את ידיו? עשה איקס, נכון? וברך הפוך. זה סיכול ידיים. עד היום אנחנו חושבים ככה, זה נקרא סיכול ידיים. עושים איקס כזה, כן? קרב סיכול ידע. אבל ככם מעליי ועברכם, אומר רש"י, זהו שאמר הכתוב, ואנוכי תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיי, תרגלתי רוחי ביעקב בשביל אפרים אשר לקחן על זרועותיו. מה אומר האונקלוס הקדוש? מה זה סיכל ידיו? כתוב עוד פעם, אני מזכיר מה כתוב. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. אז איך האונקלוס מתרגם סיכל את ידיו? היינו חושבים, עשה איקס. טוב, עשה איקס בידיים. לא, כותב, אך כינון לידוי. אך כמינון לידוי, הכניס שכל לידיים. אך כמינון, הכניס חוכמה, החכים את הידיים. החכים את הידיים. שזה צריך להבין. כדי להבין על מה אנחנו מדברים, כל המהלך הזה שאנחנו רואים, שהתחיל ביעקב אבינו שרוצה לבקש מיוסף, או לצוות על יוסף, ציווי, וממשיך דרך מה שיעקב אבינו רוצה לקבץ את כל הילדים שלו, כדי להודיע להם את מה שיקרה באחרית הימים. צריך להבין, אחרית הימים זה לא לאו דווקא סוף הזמן. ביקש יעקב לגלות את הקץ, אנחנו מיד חושבים רומנטיקה על קץ משיח צדקנו, אבל זה לא בדיוק זה. אחרית הימים זה ספירות. זה מילה אחרת לומר ספירות. כל יום הוא כנגד ספירה. ואחרית הימים הוא רוצה לגלות לו סך הכל את המלכות, מי המלך, כן? הוא רוצה לגלות לה מי המלך. מה אופיין שמאפיין כל אחד מהשבטים? איזה מהלך יהיה לו לכל אחד מהשבטים? אז הוא מביא, הוא מסביר להם מהלכים יפייפיים. צריך להבין את המהלכים האלה, מהלכים יפייפים, בין היתר הוא מברך את יהודה, יהודה, את הידוך אחריך וכו'. כן. אנחנו, אסור לנו להתייחס לפרשה כאילו שאנחנו קוראים עכשיו איזה רומן, אנחנו מחפשים את ההוראות, מחפשים את ההוראות לכם. צריך להבין עכשיו מה כל הסיפור הזה עם הידיים, מה זה העניין שלהם. למי שבידו יכולת לעשות, שים לידך תחת ירחי, אך כמינון לידוי, סיכל ידיו, שזה לשון שכל, סיכל זה אותיות שכל, שים חף למד, זה מה שכתוב בתורה, אותיות של שכל. מה זה העניין? תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיו, זה פסוק. ואנוכי תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיי, זה פסוק. פסוק מהנביא. אנוכי תרגלתי לאפרים, זה באחת ההפטרות, מובן. מה זה הביטויים האלה? מה זה העניין הזה של תרגלתי לאפרים, הכוח שיש בידיים? יד בכלל, באופן כללי, יד במושגים שאנחנו צריכים ללמוד. אנחנו יודעים שאדם הראשון, הידיים שלו היו בגובה הראש. הם היו מוחזקות ככה. אנחנו היום לא טוב להרים ידיים על הראש. צריך להימנע מזה. לא מדבר על זה שעושים ספורט נגיד, כן, אז אין ברירה, צריך לעשות תנועות. אבל ככה סתם להרים ידיים על הראש זה לא דבר טוב. אבל האדם הראשון היה הולך עם הידיים בגובה הראש שלו. בגובה הראש שלו. מה הכוונה הדברים? ככה המדרש מביא. ואחרי החטא נפלו הידיים. מה כוונת הדברים? כוונת הדברים שכוח המעשה וכוח המחשבה אצל אדם הראשון היו באותו גובה, באותה רמה. זאת אומרת, כשאדם הראשון היה רוצה משהו, אז מהרגע שהוא היה חושב על אותו דבר, עד רגע ביצוע של הדברים, לא היה הפרש. זה היה בו זמנית קורה. כוח הידיים, הכוח להוציא אל הפועל, כוח הידיים זה הכוח שמוציא אל הפועל את הרצונות שלנו. אם אני רוצה מים, אז אני מושיט את היד לבקבוק, ולוקח כוס עם היד, ומוזג עם היד לכוס. הכל התחיל במחשבה, בראש, אבל ההוצאה לפועל של המחשבות, איך היא נעשה בסופו של דבר? בידיים. הידיים זה הכוח שמוציא אצלנו אל הפועל את הביצוע של כל המחשבות והרצונות ומה שזה לא יהיה, נכון? ידיים, זה הכוח שלנו, הכוח, כן? ידיים זה הכוח, אז למדנו. למה יד נקראת יד? יש בה 14 פרקים. שלוש בכל אצבע, שלוש פרקים בכל אצבע, ובאגודל שניים, ביחד זה בדיוק 14. מניין יד, י"ד פרקים, זה יד. איפה הכוח של האדם? הכוח של האדם זה בשני ידיים, יד ועוד יד, כוח, 28, זה כוח. כוח האדם זה בשני הידיים שלו. הכוח להוציא אל הפועל נמצא בידיים, נמצא בידיים. זה פשט מה שרש"י אומר, שמדוע הוא קורא ליוסף, מדוע יעקב קורא ליוסף דווקא, למי שבידו היכולת לעשות. יש לו את הכוח להוציא אל הפועל. אני לא אקרא סתם למישהו שאני יודע שאין לו כוח להוציא לפועל, אלא אני אקרא למישהו ואשביע מישהו שאני יודע שיש לו בידו את הכוח להוציא לפועל את הרצונות שלי. נכון? אגב, הוראה גם לחיים. אל תבקשו אף פעם לא מבן הזוג, לא מהילדים, לא מחברים, לא מאחים, לא משותפים, לא מעובדים, לא משהו שלא בידם, שאין להם היכולת בידם לעשות. אפשר לשער מה היכולת, כן? להגיד סתם דברים שזה בלתי אפשרי ואחרי זה להתאכזב שהם לא מבוצעים כי אין לו יכולת לעשות, אז זה דבר שלא נכון לעשות אותו.
נשאיר אותו ליד המחסור.
לא, זה לא מה שאמרתי. ממש לא שאמרתי. היד בסופו של דבר היא גם זו, היד היא זו שמוציאה אל הפועל, והיד היא גם זו שחותמת בסופו של דבר את הדברים, נכון? גם כשאדם רוצה לשים, אדם קרת ברית, קרת ברית. אז יש, כותבים מה נוסח הברית, בסוף מה סוגר את הברית? חתימה היא ביד, לא משנה אם באצבע או בעת, אבל חתימה היא ביד. ככה חותמים בכוח של היד. זה מעניין. כי אם תשימו לב, המילוי של המילה יד, אותיות המילוי, שכותבים יוד, יוד וב דלת, זה 20, נכון? ודלת, דלת, למד, תף, זה 434. 434 ועוד 20, 454. בדיוק כמניין חותם. חותם. 454. בדיוק כמניין חותם. החותם, שלנו הוא ביד, בכוח שמוציא אל הפועל. אחרי שמזגתי את המים לכוס, סיימתי את העבודה, השלמתי אותה, חתמתי. זה התחיל במחשבה. זה עבר בינה, ועבר חסד, גבורה, תפארת נצח, עוד יסוד, הגיע בסוף למלכות. מה המלכות? ההוצאה לפועל של הרצון שלי, של המחשבה שלי. זה המלכות. זה השלים את העניין. לכן היד חותמת. היד יש בה את החותם הזה, החותם שסוגר את העניין.
למה
אסור מבין כאן? יחס את אדם הראשון, מה שקרה זה שאדם הראשון, שהייתה לו אז היכולת הזו באמת לחשוב ולבצע בו זמנית, איבד את היכולת הזו. עכשיו הידיים שלנו נפלו עד אל מתחת ליסוד. כמו שהידיים עכשיו מגיעים אצל רוב בני אדם, כל מישהו נורמלי בעברה, הם מגיעים אל מתחת ליסוד. הידיים. זאת אומרת, מה יש מתחת ליסוד? איזה ספירה? מלכות.
מלכות.
כן, הידיים זה כוח של המלכות, כוח העשייה. גם בעולמות, זה הצילות, זה המחשבה, בריאה, יצירה, עשייה. הידיים הם בעשייה. לכן הידיים צריכות להיות תמיד טהורות. תמיד השינה צריך לטהר את הידיים בנטילה. לפני שאוכלים, הידיים הם אלה שלוקחות את האוכל ומכניסות לפה, הן צריכות להיות טהורות. צריכות להיות רחוצות, הכוח הזה צריך להיות רחוץ, כן? בפסח אנחנו עושים קדש ורחץ. האמת שזה כל השנה צריך לעשות את זה. כל השנה שאוכלים פירות או ירקות שהם רטובים או טובלים בסקווית בתה, או מה צריך לעשות לפני זה נטילת ידיים בלי ברכה. כל השנה, זה להלכה. צריך לעשות נטילת ידיים. כן, אבל בפסח יש לימוד שאומרים רחץ, אז זה במקום רצח, זה אותיות רצח. הידיים צריכות להיות נקיות מעוון, מזה, ולכן עושים את הנטילה הזו. עושים את הנטילה הזו של הרחיצה. אדם רוצה לשבור את חומת ההפרדה בינו לבין הבורא, הוא צריך שכוח העשייה שלו, הכוח של הידיים, הכוח של החותם, חומת וחותם זה אותה גימטריה וגם אותה מופיעות, רק ב... סידור שונה, הוא רוצה לגנות מהברכה, מהבריכה, מהשפע שיורד מהבריכה של למעלה, הוא צריך לשבור את חומת ההפרדה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. השבירה של חומת ההפרדה הזו נעשית באמצעות ידיים, באמצעות כוח של כוח עשייה שהוא טעור, שהוא נקי. כל המהלך צריך להיות נקי. אבל בסופו של דבר, יש נטייה לזלזל, אתה אומר, אני חושב מחשבות נאצלות. אני עובד על המידות. אני, אצל יהודי זה לא נשאר שם. אצל אומות העולם יש מציאות כזו. שאדם יכול להיות נזיר. כן? הוא יושב באיזה הר, קצרת לאיזה קופוס, ויש לו מחשבות נורא נאצלות, ועושה כל היום, והוא נחשב שם להיות הסמל והדוגמה, וכולם רוצים להיות כמותו. כמו הזה, הוא איש קדוש בעיניהם. אצלנו איש כזה, לכל היותר, לכל היותר, יקבל חדר בגאה. לכל היותר. מה אתה אומר, תגיד לי? מה זה עוזר להם עכשיו אותם נצלות? מה זה תורם לעולם? איפה זה, איפה עשייה? איפה אתה מכניס את כל הדבר הזה? איפה האינטראקציה שלך עם המציאות? למה אתה פה בעולם? אם היה האידיאל לשב תחת לעץ קוקוס, אז אולי הקדוש ברוך הוא היה עושה עולם שיש בו רק עצי קוקוס. שישבו כולם תחת עצי קוקוס. אבל יש עוד דברים בעולם, בשביל מה כל המציאות הזו? היא בשביל שתיצור אותה משהו, שתעשה משהו, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים דווקא. אז יש כל הבריאה על המורכבות שלה בשביל שאנחנו נעשה עם הבריאה הזו משהו. אז אתה צריך לדעת מה משהו שאתה צריך לעשות, ועם ההתקדמות של הטכנולוגיה מה אתה צריך לעשות, ועם המדיות המתקדמות מה אתה צריך לעשות. אתה צריך לדעת מה אתה צריך לעשות. אבל פעם שאתה מבין שהכל בלי יוצא מן הכלל נועד לקדש שם שמיים בעולם, לגלות את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, להביא אותנו אל התכלית שלנו, אתה מבין שלכל יש שימוש, שום דבר לא נברא סתם, לכל, בלי יוצא מן הכלל, להכל, כולל למידת הכפירה, כן, גם להיות כופר צריך. יהודי חייב להיות גם מדי פעם כופר. אם הוא לא יהיה כופר, הוא אכזר. מה הכוונה? אדם, יש לו לא עלינו ולא עליכם שכולם יהיו בריאים, יש לו חולה בבית. למה הוא מתפלל שהחולה יהיה בריא? באותו רגע שהוא מתפלל שהחולה יהיה בריא, הוא כופר בהשם. מה הוא אומר? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא צדיק, שלא מגיע לו להיות חולה. אם מגיע לו להיות חולה, אז למה אתה מתפלל שלא יהיה חולה? אלא אתה אומר באותו רגע, אתה אומר ריבונו של עולם, אתה יודע, לא אכפת לי אם אתה צודק או לא צודק. זה לא מעניין אותי גם, אני רוצה שיהיה בריא, כי הוא אח שלי, כי הוא אמא שלי, כי הוא בשר מבשרי. אתה מקבל במכשיר, בפלאפון, אתה מקבל ל-SNS, נא להתפלל לרפואת זה וזה. אתה מכיר אותו, אתה יודע מי הוא, אתה לזה, אתה יצא נגד הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, הוא אומר שאולי רוצה שיהיה בריא. אז אתה אומר, מה אתה לא סומך עליי? אתה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע שאני נותן לו, זה לטובתו, וזה צריך להיות, וזה בכל הגלגולים חשבון קוסמי שמגיע לו. למה אתה לא סומך עליי? מה אתה חושב שאני לא צדיק?
אבל מצד שני כותב שהקדוש ברוך הוא
מתאבד לפי התנאי שלו, הוא עושה אותה עם האות הכבוד. אין בעיה, זה לא יעשה את המכרות, ויתאבד לפי התנאי, יעשה משהו אחר. למה חייב לעשות את המכרות? אלא, בסופו של דבר אתה בשביל להתפלל על מי אתה צריך גלון, אתה צריך גלון איזה סוג של כפירה. צריך לחפור בצדיקותו של הקדוש ברוך הוא, לחפור.
ככה. אדם הולך לדרגה, הוא כופר, ואז הוא מגול את זה. עוד פעם הוא כופר, ועוד פעם הוא עולה למעלה. עוד פעם הוא כופר.
זה שאתה
פונה אליו,
זה אומר שאתה מאמין.
לא, אבל... למה זה לא שלך, זה חכה.
כן, אבל...
אנחנו ככה, זה דורת פורם.
אתה כופר ו...
אני שום, זה בכך סיבות לא ידעו, אבל אתה נדרש לבקש על הצרכים שלך, זה כל מהות התפילה.
רגע.
לבקשות?
רגע. אתה יודע שיש גם בדבר הזה, אין עוד פנים ועל מה מתפללים, מתי, איך, כמה, אבל בשורש כל הדברים זה סוג של תפילה. אתה לא אומר לקדוש ברוך הוא שזה מה שמגיע לך? לא, אם אתה יותר טוב, אני מגיע לך יותר טוב. מגיע, אתה בדרגה מסוימת, אתה מקבל לפי הדרגה שלך. למה אתה מרגיש את זה לא נוח? ובכל זאת אנחנו כן מתפללים. לכן טוב, לכן סליחה.
נדרש לא להיות בגלות ואתה בגלות. אתה רוצה לצאת מהגלות ואתה מתפלל על מנת לא להיות בגלות.
נכון, לא. אז מה אמרת על
זה? כל הרעיון זה שהוא יכול להציל אותך מהמצב הנוכחי שאתה נמצא בו.
כן, אני לא אומר...
שירה
זה לא רק שאני אומר שאין הקדוש ברוך הוא. מה פתאום? לא, ברור שאני אומר שיש הקדוש ברוך הוא. אני רק אומר, אני לא מסכים, הצדק שלו, לא מבסוט מההתנהגות שלו. זה מספיק, זה תפירה. אם יש לך מלך, אם יש מלך, מלך אמיתי, כן? אף אחד לא מעיז להרהר אחרי הפקודות שלו. אם הוא פקד לשים מישהו בבית האסורים, אף אחד לא מערער אחרי זה. כי מי שמערער אחרי הפקודה הזו להכניס אותו אדם לבית האסורים, מספיק שהוא יגיד מאחורי גבו של המלך, אני לא מסכים עם מה שהמלך עושה. זה אחד דתו להמית, זה נקרא מורד במלכות. במלך בשר ודם אני מדבר. מלך בשר ודם, אם מישהו, המלך ציווה משהו, ומישהו מערער אחרי מה שהמלך ציווה, זה נקרא מורד במלכות. אם המלך ציווה על מישהו להיות בבית האסורים, אתם יודעים שבבית האסורים הרוחני זה להיות חולה. להיות חולה, אדם כמו אסור, נמצא בתוך המיטה, לא יכול לזוז, לא יכול לפעול את הרצונות שלו, לא יכול לצאת ולבוא כאוות נפשו, הוא כבול, כן, כבול עם האיפוזיות. לא חייבים להיות כבולים בשרשרות, זה כבלים יותר גבולים, הכבלים האלה של האיפוזיה. אז אדם נמצא בבית האסורים הזה. מי שיכול להרהר אחרי המלך, זה לא המלך שם אותו שם בבית האסורים. אין החינמי, בכל זאת אנחנו אומרים מלך יקר ואהוב, אנחנו עבדים שלך, אנחנו
חונים.
לא נעים לנו להגיד את זה, אבל אתה חייב לבטר לו, אתה חייב לחון אותו, אתה חייב להירחם עליו. ולכן טוב שאדם המתפלל חברו נענה תחילה. טוב שאדם מתפלל מישהו אחר, לא על עצמו. זה דבר טוב. שאדם מתפלל מישהו אחר, הוא לא עושה את זה בשביל עצמו, זה אין לו רצון לקבל לעצמו. כשאני מתפלל מישהו שכתב לי ב-SMS או שמישהו כתב לי על מישהו, תתפלל עבורו, אני לא יודע מי זה אפילו. אבל אני מתפלל עבורו בערבות ההדדית שיש בעם ישראל. אני אומר, זה אח. הוא בנו של עולם, איך אפשר שאח יהיה ככה? נפל מקומה, לא יודע, ואיך זה יכול להיות דבר כזה? אז שלום שאני ודאי לא מתכוון לכפור בהשם. ודאי שאני לא מתכוון, אבל בעצם התפילה יש כפירה. מי שיצא יראה איזה רעיון של הרב, לא ימלא לקר לי בו.
בתוך הסיכוי של ה-18, יש לך רבועה שלמה לכל חולה, אמן, נראה ישראל, נשום רבים. נכון? נשום רבים.
הכוונה היא, כוונת הפשט ב-18 זה רק על עצמך אתה מתפלל. מחיי מתים אתה מתכוון לעצמך. זה הכוונה הראשונה בתפילה, הכוונות הראשונות בתפילה, הדבר הראשון בתפילה זה אנחנו מתפללים על פניה. אני אומר לכם עד מחיי מתים, מחיי מתים, יש משהו יותר שנראה רחוק מזה שאני עכשיו מתפלל, אז אני חי עומד, אני מתפלל, ברור שאני חי לכאורה, נכון? לא. אנחנו בחזקת מתים. כי רשעים נחשבים בחיי מתים. אנחנו בשביל להרגיש חיים או להיות חיים צריכים להיות צדיקים גדולים. אפשר גם להבין זה בפשט, יש כנראה יותר תאים נתים בגוף האדם, בכל עוד נתון מתאים חיים, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו בהגדרה של נתים, אין לנו חיות של קדישה. לא מספיק, אני מדבר על עצמי. ואחרי שאתה אומר חונה לאדם דעת, זה עליך רע. וגם כשאתה אומר מקבט נשאי ישראל, ואתה מדבר על הכוחות שלנו המפוזרים בעולם. ואם תרצה אני אראה לך, זה קשור ממש לגוף האדם ולשמירת הברית. ממש. כוונות פשוטות בכל סידור של עדות המשרד יש אותם. קשור לשמירת הברית. זה לא עושה ללכת לשם. בואו, אנחנו מדברים על כוח היד, הכוח של בידו. אגב, הזכירו פה שיש גם, נגמור, הזכיר שיש יד רמה. אז באמת יש שלוש ידיים לאדם. שתי ידיים נראות, ימין ושמאל. שהן מגלמות בתוכם כל יד, יש חמש אצבעות. אצבעות לכם פעם, אני חושב, בסייעתא דשמיא, מה זה חמסה, נכון? שעושים חמסה, נכון? זוכרים את זה? כל אצבע היא כנגד שם הוואי. 26 בגימטריה. חמש פעמים 26 זה עין. מניין עין. עין יוד נון. עין יוד נון. העין שלנו, כמו שכותבים אותה, עין יוד נון, זה בגימטריה 130. 130. עין. חמש פעמים 26. כשאתה רוצה למנוע עין רעה, אתה סתם מול, מול אותו בן אדם, אתה עושה לו חמצה, נכון? אתה מושיט לו חמש פעמים שם הוויה. כמניין עין. עין בגימטרי. בכל יד יש לנו עין חמש פעמים שם הוויה. כל יד זה בסך הכל עשר אצבעות כנגד עשר הספירות. כי גם בספירת המלכות יש עשר ספירות, אבל הספירות נכללות זו וזו. נכללות זו מזו, זו וזו. אז יש עשר אצבעות כנגד עשר הספירות. עכשיו יש לנו עשר כלים לפעול בעולם העשייה, פה, בעולם המעשה שלנו, בהוצאה לפועל של כל הכוחות שלנו לפעול פה. הפעולה הזו חייבת להיות באופן כזה שהאדם רוכש מיומנות. כמו בכל מקצוע, נכון? אם אדם רוצה להיות נגר טוב, אז הוא צריך שיהיו לו ידיים שמיומנות בעבודת הנגרות. צריך איזה להיות אומן. הוא צריך להיות אומן. אומן, למדנו כבר, חייב להאמין במה שהוא עושה. לכן הוא נקרא אומן. אומן מלשון אמונה. והיא אומן את הדסה. מלשון אמונה. לימד אותה אמונה. היה אומן את הדסה. אומן מלשון אמונה. האמת ששורש המילה אמונה, מה הוא? שורשים בלשון הקודש הם בני שתי אותיות. אם. אם. האם היא מלמדת את הילד של האמונה. אמא שכל פעם שהילד שלה בכה בלילה, קמה אליו, למרות שזה קשה ולמרות שזה כמעט בלתי אפשרי וכו', האמא הזו לימדה את הילד שלה אמונה. כי היא לימדה אותו להאמין שכל פעם שהוא יפקה ויתפלל, היא תהיה לידו. היא תהיה לידו. זה אמונה, מלשון אם. הביטוי הבא של המילה אמונה זה אמון, כן? אמון, יצירת אמון. או אומן אם תרצו, ככה או ככה, או אימון, אימון. איך אני רוכש אמונה? רק באימון, לא נולדים עם זה. אני מאמן את עצמי להאמין בבורא עולם. ככה אני רוכש אמונה. אני מסתכל, אני רואה כל דבר שקורה לי, אני מחפש לראות איך הוא מסתדר עם השגחה פרטית, עם הקיום של הקדוש ברוך הוא בעולם, עם העובדה שדברים הם לא אקראיים, הם לא מקריים, אלא הם קוראים באיזה... עם איזה רקמה כזו, שאתה רואה שיש מאחורי השכל, שפועל איזה תודעה, איזה מודעות, קוסמית כזו, לא יודע, אחרת, מה זה משנה, איך קוראים לה? הווייתית, שהיא פועלת, זה לא מקרה, זה יכול להיות, שרופים כאלה יפים, זה רקמה כל כך עדינה, כל כך משוכללת. אז אני מאמן את עצמי, פעם אחר פעם, אחר פעם לראות, פעם אחר פעם, אחר פעם להבין, פעם אחר פעם, אחר פעם, כמו שמתאמנים בחדר כושר, מה אתה עושה בחדר כושר? אתה לוקח משקולת ואתה מתחיל פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה אימון, שר מתאמן, נכון? ואנוכי תרגלתי לאפריים, תרגול, שים תרגול, תרגלים, יעקב, זה אתה יודע טוב, בזאת, נכון? כמה פעמים אתה עושה עד שהשרי מתפתח, רק בפעם שאתה חושב שאתה כבר לא יכול להרים עוד פעם אחת, אז השרי מתפתח. מתי אתה רוכש את האמונה? כשאתה עושה פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מאמין ואני מאמין ואני מאמין, וזה לא מצליח. בפעם שאתה אוטוטו, אז אתה רוכש את האמונה. ופה אני אספר גם סיפור בהשגחה פרטית, שמעתי אותו, יש לי לקוח שנפטר לא עלינו ולא עליכם יחסית בגיל צעיר, והלכנו ללחם אותו. אז ראיתי אצלם בבית את המשפחה שלו, ראיתי אצלם בבית שיש להם איזה אבן כזו ועליה מודבקת ביצה גדולה ועל הביצה של תרנגולת קטנה, ועל האבן כתבו לילד שריחם על התרנגולת. שאלתי אשתו, מה זה הסיפור הזה של מה זה הסטטי הזה, הפסלונצ'י כזה? זה אמר לי, כן, זה סיפור הסיפור, אותו רפי קראו לו, זכרונו לברכה, שיהיה לסיפור לעילוי נשמתו, יהודי שמו ומעלה. אז שהם גרו בשכונת פלורנטין, בפחונים, ראיתי תמונות של המקום שהם גרו בנו, יש שם קצת השכונה. כן, משהו באמת בדלות, בדלות. הייתה תקופה קשה מאוד בארץ, הייתה תקופה שלא היה מה לאכול פשוטו כמשמעו. אז האמא החליטה, האמא שלו, של הילד, של רפי, החליטה שתקנה תרנגולת, בתרנגולת תציל ביצים, יהיה לילדים מה לאכול, ביצים לאכול. ואמרה, ועשתה, הלכה וקנתה תרנגולת, משכנה איזה חפצים שהיו לה, שקיבלה לחתונה, לאירופים זה, בשביל לראות תרנגולת, קנתה את התרנגולת הזו, ואם תילו כל בני המשפחה בדריכות, שהתרנגולת הזו תתחיל להטיל ביצים. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ולא מטילה. אחרי חודש, האמא באה אל האבא, ואמרה לו, תשמע, התרנגולת הזו זה כנראה תרנגול או תרנגולת עקרה, לא ברור, אבל ביצים היא לא מטילה. בינתיים היא אוכלת לנו רק אוכל. בואו לפחות לשחוט אותה, ונהנה מהבשר. זה היה דבר יקר מציאות מאוד בשר. זה רפי הקטן, שכונו לברכה, היה אז ילד, הוא נקשר לתרנגולת, תרנגולת זה היה חיית המחמד שלה. זה שמה שהלכו לשחוט את התרנגולת, הוא לא ידע זה, מה עשה? התעורר בבוקר השכם אותי, לפני שהשם הזרחה. הלך למקרר, הוציא ביצה של תנובה, מחק את החותמת, ביצה של תנובה, וסוף את הביצה מלול. האם הבא בבוקר, אתה ביצה? עשתה ככה תעלולונים כאלה, ובא לבשר לבני הבית שיש ביצה. התרגיל הזה הצליח שבועיים. שבועיים הילדון הזה היה קם בבוקר, השכם, לפני עלות השחר, מוחק מהביצה של תנובה, ושם שם בלול את הביצה, ואמא שלו הייתה בטוחה שהתרנגולת מטילה ביצים, אבל אז גילתה שהתבנית במקרר מתרוקנת, והבינה את התעלול, הלכו אל השוחט, בלי שום התראות מוקדמות, הלכו אל השוחט ושחטו את התרנגולת. ואז גילו שבבטן התרנגולת יש ביצה. זאת אומרת, התרנגולת הייתה פשוט צעירה. ואם היו נותנים לה עוד 24 שעות, היא הייתה מטילה באמת ביצים. אמונה זה בערך אותו דבר. אתה, ברגע שבבני לך שקלו כל הכיסים, זה לא עובד, זה הרגע שבו השריר מתפתח, זה הרגע שהביצה כבר לתוך התרנגולת. תמתין עוד רגע אחד. תמתין עוד רגע אחד, תהיה סבלני. התרגול הזה הוא נושא פרי, רק כאשר הוא מאמץ ואוסף וגורם לנו לאסוף את כל הכוחות שלנו למקום אחד. גורם לנו לרכז את הכוחות, גורם לנו להאסף, לאסוף את עצמנו ולהאמין באמונה שלמה. זה המיומנות שאדם רוכש בידו. למי שבידו היכולת, זה מי שהידיים שלו מסוגלות להיות ידיים עם שכל, אך כמינון לידוי. שהידיים שלו, אנחנו נוהגים לומר על מישהו שיש לו ידיים טובות, אבל באמת צריך לומר ידיים חכמות. הכוונה זה שהידיים מיומנות. אותו דבר צריך להיות כוח העשייה שלנו, גם הכוח שנמצא אצלנו בכוחות הרוחניים. כוח עשייה שבכוחות הרוחניים צריך להיות מיומן. הוא צריך להיות בעל אמונה, דהיינו מתורגל. הוא צריך להיות חכם. וזה הסוד של כל אנשי המחירות. כל איש מחירות יודע שכשהוא ניגש, לפני שהוא נכנס לפתח של המשרד או הבית או מה שזה לא יהיה, הוא עובר את הדלת, הוא יודע אם הוא ימכור או לא. הוא יודע בתוכו. זה עניין של אמונה, אבל הוא יודע. ומה שפותח לו את הדלת, תאמינו או לא, זה יהודית. הידית היא בצורת האות יוד. תסתכלו, תראו, כל ידית, מה אני יכול לעשות? כל הידית. זה אני לא המצאתי את הידית. זה ידית, זה האות יוד. ידו, זה בדיוק האות יוד. ידו, נכון? זה יוד וו דלד. יוד דלד וו. ידו, וגם יוד זה יוד וו דלד. זה היוד שבדלד, שבדלת, שנמצאת בדלת. זה היוד הזה, יד. יוד ודלד. יוד ודלד. זה הכוח שלנו, כוח עשייה שלנו. אם אדם מגיע למקום, רוצה למכור משהו, רוצה לשווק משהו, הוא מגיע לאותו מקום והוא לא מאמין ביכולת שלו למכור לשווק, הוא יסיע למכור לשווק, נבר. אם הוא מאמין באמונה שלמה, שיש לו עושה ככה, הוא כבר מחר, הוא נכנס ים ולא משנה מה הוא ידבר, הוא ימכור. זה בכלל לא משנה. כי האמונה הזו היא מה שיצר את המעשה. לכן אדם צריך לרכוש את המיומנות הזו. זה נכון לגבי כל דבר, אני דיברתי עכשיו על עולם העסקים, אפשר לדבר על כל עולם, כל עולם בחיים של האדם שרוצה להשיג משהו, בסופו של דבר הוא מוציא את זה לפועל בתוך הידיים שלו, הידיים שלו צריכות להיות, ויהיו ידיו אמונה. עכשיו רבנו, כשהוא נלחם, כשהוא לוקח את עם ישראל ללחם בעמלק, אז כשהוא מרים את הידיים, כמו אדם הראשון, כשהוא מרים את הידיים, ישראל מנצחים, כשהוא מוריד את הידיים, ישראל מפסידים. שיש רשי יקבל שם, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה זאת אומרת? מה זה הוקוס פוקוס? סינקרה? מה זה הדבר הזה? אלא, והיו ידיו אמונה שם הכתוב. הידיים שהם עושים זה הכוח, כוח המוציא לפועל של משה רבנו עליו השלום. וכשהידיים שלו עם אמונה, אז עם ישראל בכוח האמונה שלו מנצחים. מאוד פשוט. כי משה רבנו הוא הדעת שמעל התפארת. הוא על אותו קו של יעקב אבינו. משה רבנו הוא על אותו קו. משה רבנו הוא הפנימיות של, של, של התפארת. אז הוא על אותו קו באמצע, על דעת תפארת יסוד. ויש לו היכולת בידיים שלו להיות אמונה לנצח מלחמות. מנצחים מלחמות בכוח הזה של הידיים. בעזרת השם, אנחנו לא, דוד הוא גם מלכות. אנחנו יודעים, אנחנו את העניין של דוד המלך הוא מלכות, אבל אנחנו מכירים את העניין של היהודים האלה. רק לסיום, לא הספקנו לדבר על חודש טבת, חבל, וגם לא על אפרים ומנשה וגם לא על עוד הרבה דברים, אבל אנחנו מכירים את היהודים. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום לפחות את אשרי יושבי ביתך, נכון? ויש פסוק באשרי יושבי ביתך שאם לא מכוונים בו, אם לא מכוונים בו, לא יוצאים ידי חובה. שתדעו, אדם אמר אשרי יושבי ביתך במרוצה ולא כיוון בפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צריך לחזור על אשרי, כי לא יצא ידי חובת המזמור. למה? מה שם החשוב? זה הפסוק הזה, שכוון בו שהקדוש ברוך הוא פשט לגמרי בינתיים, שהקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד בצי קינים. מבצי קינים עד קרני רעמים, לא משנה. ככה או ככה, מהבריאות הזהירות ביותר ועד הבריאות הענקיות. כל הבריאה, בקיצור. אבל בסוד, פותח את ידיך זה גם סופי תיבות וגם ראשי תיבות מיוחדים. אוקיי? בראשי תיבות פותח את ידיך, זה פי א' י', נכון? ראשי תיבות פותח פי, את א', ידיך י', זה שם קדוש שמסוגל לפרנסה מעין בית שמות, וגם זה גימטריה 91 כמניין אמן, שילוב הוויה ואדנות, שלוקחים שם הוויה י' כ' ו' כ' ושם אדנות א' ד' נ' י' ומשלבים אותם ביחד, כותבים י' של שם הוויה וא' של שם אדנות, ה' של שם הוויה וד' של שם אדנות, ו' של שם הוויה ונ' של שם אדנות, ה' של שם הוויה וי' של שם אדנות, ביחד מקבלים שם. תסתכלו אחרי זה בסידורים, בסידורי עדות המזרח, כל מקום כתוב שם הוויה, בפנים, בה' האחרונה כתוב א' ד' נ' י', ומיד אחרי השם כתוב את השילוב שלהם, של הוויה ואדנות. יוד א', ה' ד', ואחרי זה ו' נ', ואחרי זה ה' יוד. אוקיי? אז איזה אותיות יש בשתי הקצוות של השם הזה? יוד ויוד. נכון? יוד של שם הוויה הראשונה, והיוד האחרונה של שם אדנות. פותח את יודך מביא הרמח"ל, אל תקרא פותח את יודך, אלא, אל תקרא פותח את ידיך, אלא פותח את יודך, שני היהודים האלה. כשאדם פותח את שני היהודים, פותח את שני היהודים, נשאר בהם כשם שהוא בין שש אותיות. שש זה כנגד וו, הוו של יוסף הצדיק, הוו של וו יסוד, זה כנגד היסוד, היא וו בשם הוויה, היא מעריקה את כל השפע. אז נוצר משפך, נכון? שני יהודים, והוו באמצע כמו משפך, להביא את כל השפע לאדם. ואז מה עושים? פורסים שתי הידיים בצורה כזו. אוקיי? פותח את ידיך, שני ידיים, אל תקרא ידיך אלא ידיך, פורסים שתי ידיים ויוצרים כמעין משפך. יש כל מיני שיטות, יש כאלה עושים ככה שהשפע לא יורד, יש עושים ככה, יש כל מיני, אבל זה לא באמת התנועה בידיים, זה הרעיון שהידיים רק מזכירות אותו. אוקיי? הם רק מזכירות שיש שני יהודים שצריך לפתוח, ואז נשאר באמצע שם הבאש שהוא משולב באדנות בלי היהודים, והוא שש אותיות, א', נכון? אמרנו א' וה' וד', ו' נ', זה שש, זה שני יהודים בצדדים, שילוב הוויה ואדנות. העניין של הידיים הוא עניין גבוה מאוד, ועוד לא דיברנו על הסופי תיבות של השם הזה, צריך גם לדבר על הסופי תיבות, יש הרבה מה לדבר, אבל קודם כל רק לדעת, שאנחנו מתעסקים ב... אנחנו היהודים מתעסקים בחומרים שהם כולם חומרים גרעיניים, ואטום, מטפלים באטום. בלי ללמוד את זה כל הזמן, ולחזור ולשנן, ולחזור ולהבין, וכל הזמן להתעמק, כל שנה לחפש להתעמק עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אז השימוש בכוח הזה, שהכוח הזה נמצא, ואדם לא יודע איך להשתמש ואיך לעשות, הוא נתבע זה, באים אליו בטענה על זה. מהשמיים אומרים לו, אדוני, אתה באת להיות פרופסור לפיזיקה גרעינית. אתה לא יכול להתנהג כמו זה טמבל. אתה לא יכול, אין לך רשות. ונשארנו 2 מיליארד גויים בעולם שהתנהגו כמו טמבלים. מיהודי דורשים יותר. אז באים אליו בתביעה, למה אתה לא ממצא את הכוחות שלך? לא אומרים לו תהיה אברהם אבינו, לא אומרים לו תהיה יעקב אבינו, אומרים לו למה אתה לא יהודה? למה אתה לא... אתה! תהיה אתה, תמצא את הכוחות שלך. עכשיו אתה יכול להגיד, זה אני, טמבל. אבל זה לא ככה. כי אם יש לך כוח, היכולת לעשות עסקים טובים, ויש לך כוח לכתוב שירה, ויש לך כוח להיות ספורטאי, ויש לך כוח, לא יודע, להיות, כל מיני דברים, יש לך כוחות לכל דבר. רק פתאום לתורה אין לך כוח? זה לא יכול להיות. באים אל האדם בתביעה. לכן חייבים כל הזמן לרצות ללמוד. שבוע שעבר היינו אצל דני בבית בהתוועדות, והיה הרב שמחה אדמור מאשלג, הנכד של בעל הסולם. הנכד של בעל הסולם. אז הוא אמר שחייבים ללמוד את הזוהר. האמת שזה ברור שחייבים ללמוד את הזוהר. יש ספר שנקרא תמים, אני לא יודע, לא הוזכר שם אצלו, אבל יש ספר שנקרא תמים תהיה עם השם אלוקיך, מביא 250 מקורות. כולם מקורות קדומים, אני לא מדבר רק על אחרונים, מדבר על ראשונים ולפני ראשונים, שמדברים במעלת לימוד הזוהר בכל גיל. בכל גיל. הוא הזכיר מרוקאים, אני מרוקאים לא ידעתי שהם היו מלמדים את הילדים שלהם קבלה. אבל בבלים? אין עיראקי אחד מהדור הקודם, שבגיל, או בסוריה לדוגמה, או בסוריה, עיראק וסוריה, עיראק וסוריה מאוד מאוד דומים בהרבה מאוד דברים, כולל בנוסחי התפילה, כולל בהרבה דברים. ולכן הנוסח הירושלמי זה עיראקים וסורים יחד. אבל על עיראקים אני יכול להעיד, שאין ילד עיראקי של הדור הקודם, שבגיל 10 לא ידע כל הספירות, כל העולמות, כל השמות קודש, הכל על פה. והיה אצלנו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני כמה שנים הבאנו איזה תזמורת הביתה, של איזה חבר'ה רק עם שיעור, לא יודע, איזה תזיין במרכז הרב. לא יודע אם אתם זוכרים את זה. היה ערב עם חלילים, וזה היה עובר מהמוואלים המזרחיים למוזיקה חסידית, והיה מראה איך הקצור. אבל זה היו חבר'ה עיראקים, צעירים, ידעו על פה את כל הספירות, השמות, את החיים, על פה. שאלתי אותו, איך אתה יודע? שאלתי אולי נצר למשפחות של המקובלים, לא מסתובת, אני הייתי שבת, הייתי חייב לבוא לסבא שלי, להגיד לו על פה את כל הסדרה, הייתי יושב שעה שעה וחצי, מדקלם לו. איך נתנו לכם ילדים ללמוד זוהר וכאלה? מי לא למד זוהר? כולם למדו זוהר. כן, היו כאלה גרשו, היו כאלה שהבינו את מה שעשו. חייבים להיכנס לזה יותר, זה מנקה, זה מתאר את האוויר, זה מכניס קדושה לתוך הבית, זה מסיר את כל המעכבים. גם אם לא מבינים, בעצם הגריסה, עצם הגריסה עושה את הפעולה. העין רואה את האותיות והיא מייצרת, זה כמו תוכנה. כשאתה לוחץ על כפתור במחשב, אתה לא יודע איזה פעולות נעשות מאחורי הלחיצה הזו כדי להביא אותך בסופו של דבר לתוצאה, שעל המסך יהיה כתוב משהו. אתה לא יודע, אבל אתה לוחץ.
גם בנות חופים אותו?
לקרוא? למה לא?
חייבות לא, טוב
לא, אני לא אמרתי חייבות, אמרתי לקרוא, למה לא? למה לא? לא לחפש, אנחנו לא לומדים קבלה, שאף אחד פה לא יתעשר שאומר שאנחנו לומדים זה קבלה, אנחנו לומדים קצת פנימית התורה בקצת חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה זה רק לסבר את האוזן, לעשות ככה כיף, אבל באמת אם מישהו רוצה, ולגרוס, אין שום בעיה בלגרוס, שום בעיה בלא להבין. תאי זה יכול להיות פחות טוב, זה כשאדם רוצה להתחיל להבין מעצמו, צריך לפתח לעצמו כל מיני תורות ותיאוריות וחושב שהוא מבין משהו, ואז הוא עלול להביא לתקלות גדולות. זה לא, אבל לגרוס סתם, לתת לך לגרוס זה ברכה עצומה, ברכה עצומה, ברכה עצומה.
אתה תלמד על הסונם, נכון? על הסונם, היום בתורים הוא מבין שזה ממש...
כן, נכון, בעל הסונם...
הלכה למעשה ממש.
כן, בעל הסונם באמת היה מאלה שקידמו את בדורנו, קידמו בדורנו את הזוהר הקדוש להיות ספר נפוץ מאוד 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 ומפותח מאוד מאוד מבחינת היכולת שלנו להבין פשטים, להבין פשטים. תהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש, נאמר בימינו אמן.